ספרא טבא. אנחנו עומדים בפרק ג'. פרק ג' יש לו כותרת. הקושרת את, לכאורה, את חיבורו של המזמור עם אירוע טראומטי בחיי דוד, בריחתו מפני אבשלום בנו. כמובן שהסיפור כולו, כפי שהוא מופיע בספר שמואל, הוא לגמרי לא פשוט. אבל השאלה הבסיסית מבחינתנו, באיזה נתונים בפרק אפשר למצוא רמזים למצב המיוחד הטרגי הזה של בן הרודף את אביו והאב בורח? אז כאמור אפשר למצוא למשל במהלך של המרדף, אז כתוב בשמואל שדוד הגיע עד לראש, ששם הוא משתחווה. דנו המפרשים גם בעקבות חז"ל, מה רצה שם דוד בראש הר הזיתים במקום שהוא משתחווה, ומה היה שם? אז לכאורה אפשר לומר שזה היה מקום שדוד היה מתפלל בו, ההשתחוויה היא גם ביטוי של התפילה. אז זה היה מקום שדוד, אולי לפני שהוא עוזב את החלק הזה של ירושלים ויורד לכיוון המדבר, אז הוא כאילו נפרד בתפילה. אבל זה אלה מרבזים קלושים. אז באמת יש גם במפרשים קדמונים וגם במפרשי דורנו ניסיונות למצוא כל מיני רמזים בפרק על האויבים, אלה שמתנכלים לו, החילוק בין חושי הערכי לבין אחיתופל בעצות שנתנו לדוד, ודוד כאילו מסתמך על ההנחה שהוא ינצל, לכן הוא גם מדבר אשכבה ואישן, והוא כאילו בטוח למרות המצב החמור שהוא נתון בו. על כל פנים, דומני שמכלל רמזים לא יצא הדבר הזה, ועלי בדאמת, אחרי פתיחה כזאת, כמו מזמור לדוד בברכו מפני אבשלום בנו, ולא ניכנס עכשיו לדרשת חז"ל, מזמור לדוד, קינה לדוד מבא אלי, דהיינו, המצב הזה מצריך תפילה וזעקה, ושאותה לא שומעים מספיק בפרק. אבל על כל פנים, הניסוח של העניין הזה קשור לאותו יסוד שאמרו חז"ל, שמזמורי תהילים, דוד כנגד עצמו אמרם, וכנגד עם ישראל אמרם, כנגד איש פרטי, וכנגד כלל ישראל. זאת אומרת שפרק תהילים הוא נוסחאי. הוא נוסחאי לאדם שנמצא במצב דומה, או של מצוקה, או של הודיה, ודוד ניסח את דבריו בצורה כזאת שכל הדורות בכל מיני מצבים יוכלו למצוא בהם הד למה שמתרחש בליבם. אבל יש לזה גם, כמעט הייתי אומר, ביטוי בין ימינו. ישנה אגדה ירושלמית, אני לא בטוח במאמנותה. אנחנו מכירים את מה שנקרא יד אבשלום. אנחנו יודעים גם את הממצאים הארכיאולוגיים שדוחים את זה מתקופת בית ראשון לתקופת בית שני, אבל על כל פנים, כפי שדומני שאולי מאחת הזוויות בחלונות הישיבה אפשר גם לראות את זה, אז מתרומם מעל הכיפה של מה שנקרא יד אבשלום, מתרומם איזה עמוד יצוק. מה זה קשור ליד אבשלום לא כל כך ברור, אבל הייתה איזו אגדה ירושלמית שמעל העמוד הזה היה מתנשא יד. זה כמובן פירוש מאוד פופולרי ליד אבשלום, שהייתה יד יצוקה על זאת, וממילא קראו לזה כך בשמו. והאגדה הזאת ממשיכה ואומרת, כשנפוליון ביקר בארץ והוא עבר פה במקום הזה, אז הוא אמר, יד שהרימה נגד אביו, אסור לה שתהיה, והוציא אקדח וירה, והפיל את היד הזאת. גם אם יש לה סממנים של אגדה, אבל יש בזה איזה רמיזה או הבאה של אי השלמה עם העובדה שהציבו פה יד לתופעה שלילית. אבל יש לזה גם צד חיובי. הרב רב חיים שמולביץ' הגאון, ראש ישיבת מיר, מאז מלחמת ששת הימים, היה לו זיקה מיוחדת למקומות קדושים, והיה הוא מבקר שם ואומר שם ומתפלל שם, בהנהגה מיוחדת שלו, כך בקבר רחל וכך במקומות נוספים. והוא בעצמו סיפר שבאחת הסיורים האלה, אז הגיעו גם ליד אבשלום. אלה שנלוו אליו, או אלה שראו אותו מרחוק, הסתפקו, מה הוא יעשה פה? והוא ראו אותו שהוא עומד ומתפלל. אז זה כבר מתפלל. מה יש לו להתפלל? אז אחרי שהוא נפרד משם, שאלו אותו, מה הרב מתפלל על יד אבשלום? אז הוא אומר, הבן הזה מרד באביו. והציב לו יד. ואף על פי כן, כשקרא לו הסוף כפי שקרא לו, אז דוד בוכה ואומר, בני, בני אבשלום. זאת אומרת, למרות כל החשבונות שהיה לו עם בן שמרד בו, הוא ביקש לבטא את האבהות שלו ואת הצער שלו על בני אבשלום. כך אומר רב חיים, אמרתי לקדוש ברוך הוא, נכון שאנחנו לא בסדר, נכון שאנחנו שגינו, נכון שאנחנו לא התנהגנו כפי שראוי, ואתה רוצה להניש אותנו, אבל בני בני אבשלום, תזכור שאנחנו בנים שלך, מבקש לי ללמוד מהתופעה הזאת, כמה רחמים צריך להתגלגל על עם ישראל.